אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. פרק תתוו שבו מתוארת ברית בין הבתרים היווה נדבך נוסף במערכת היחסים הנבנית בין אלוהים בורא שמיים וארץ לאברהם, נציגה של האנושות שנבחר על ידי אלוהים למשימה מיוחדת במינה. בקריאה של פרק תתוו אפשר לחוש בהתרוממות הרוח שליוותה את טקס הברית. אברהם יכול אתה להרגיש בטוח יותר בהבטחות הנפלאות שקיבל מאלוהים. לאחר רגעי ההתעלות של אברהם במלחמה נגד מלכי המזרח, והתרוממות הרוח שליוותה את הברית, אנו עדים לפרשה שחושפת בפנינו פעם נוספת את חולשותיו של אברהם, המאמין ועבד אדוני, שאמונתו מסתבר לא הייתה מושלמת. אני חייב להודות שהייתי מעדיף שלא לקרוא על פרשה זו בחייו של אברהם, שמהווה נסיגה משמעותית באמונתו. פרק זה נהיה עדים לחוסר האמונה של אברהם ושל שרה אשתו, שניסו להגשים את הבטחת האלוהים בעצמם, במקום להמתין בסבלנות לזמן שאלוהים ייעד לקיום ההבטחה. חוסר הסבלנות וקוצר הראייה הביאו להולדת ישמעאל והבכי לדורות שיביא הזרע הזה של אברהם. פרק ט"ז, פסוק 1. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. שני דברים הביא עמו אברהם בחוזרו ממצרים, ושניהם היו לו לרועץ. הוא צבר שם רכוש רב יחד עם אחיינו לוט, ובין השפחות שקיבל מפרעו הייתה שפחה יפה בשם הגר. ותאמר שרי אל אברהם, הננה הצרה אני אדוני מלדת. בוא נא אל שפחתי, אולי יבנה ממנה. וישמע אברהם לכל שרי. הננה היא מטבע לשון שבאה, כמו במקרה הזה, להציע עובדה שתנמק את הבקשה שבאה אחריה. הננה איש האלוהים בעיר, נלכה שם, נאמר על הפגישה בין שאול לשמואל. שרה מתלוננת על כך שאלוהים סגר את רחמה ומונע ממנה ללדת. נראה לי שכל ההבטחות אשר נתן לך אלוהים אינן משנות את המצב, וצריך לעשות משהו שממנו נוכל להיבנות ולהקים לנו יורשים. הצעתה של שרי לאברהם עלתה בקנה אחד עם המנהג שרווח באותם הימים, והוא מפורט בחוקי חמורבי שקדמו לאברהם אבינו. אם אשת איש הייתה עקרה, הייתה הרשות בידה לתת את שפחתה לבעלה, למען תלד לו בנים. בחברה הפטריארכלית הקדומה, כמו בחברות פטריארכליות בימינו אלה, שבה היוו הבנים את התמיכה הכלכלית העיקרית במשפחה, נחשבה העקרות לביזיון וכללה. לא קשה להבין את הרגשת הזוג המתוסכל. שרי הייתה אישה יפה, אולם היא הייתה עקרה. השנים החולפות רק הגבירו את חששה שלא תוכל ללדת. ואז העלתה שרי את הרעיון להשתמש באלטרנטיבה שהייתה מקובלת באותם הימים. לעשות את הגר השפחה הפילגש לאברהם, שתלד בן יורש לאברהם. הכוונה הייתה לעזור לאברהם, אותו אהבה ורצתה את טובתו בלבד, אולם הבעיה הייתה שהיוזמה של שרה הייתה מנוגדת להוראתו, ברכתו של אלוהים. כי אם אשר יצא ממאיך, הוא יירשך. וישמע אברהם לכל שרי, הכתוב לא אומר ויעס כן, אלא כי שמע לקולה. אף על פי שאברהם מתאווה מאוד לבנים, הוא לא התכוון להיבנות מהגר, וכל כוונתו הייתה לעשות את רצון שרי, שתהיה לה נחת רוח. בכל זאת מאמץ אברהם את הרעיון, ובזה הפקיר למעשה את מעמדו כראש המשפחה ואת אמונתו בהבטחות האלוהים. הכל לטובת משאלתה של שרי אשתו. איזו נסיגה באמונה של שניהם. ותיקח שרי אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה, מקץ 10 שנים לשבת אברהם בארץ כנען, ותיתן אותה לאברהם אישה, לא לאישה. שרי הוגה את הרעיון ומפקחת על ביצועו. המילה ותיקח מורה על היחס הרכושני של שרי כלפי הגר. היא השתמשה בה למטרותיה ומורה לה לשמש כאישה לאברהם. אברהם לא מיהר לבצע את הרעיון עד ששרי שמה את הגר ממש בחיקו. אברהם אינו מזדרז לפעול ואינו לוקח את הגר אלא מחכה להצעתה של אשתו ולפעולה מצידה. הוא מתנהג כצד סביל בפרשה הזו. יש לציין ששרי נוהגת כבוד באברהם. הוויתור, ההבלגה וההתגברות על הקנאה ועל האנוכיות באו מצידה בלב שלם ובנפש חפצה. היא מכריזה על הגר כאשתו ולא כפילגשו. ויבוא אל הגר ותהר, ותרא כי הרתה, ותקל גבירתה בעיניה. פירות הביאושים של היוזמה מתחילים להיראות. הגר מתנסית על שרה גבירתה, מתחילה לזלזל בה, ואינה מצייתת לה כמקודם. עוד מעט ואתפוס את מקומה בתור הגברת של אברהם, היא חשבה לעצמה. איזו פגיעה בכבודה של שרי האישה הנאמנה והאוהבת. ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרא כי הרתה, ואקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני ובינך. שרי נוכחת לאיזה מלכודת היא נכנסה, וזועקת חמס לאברהם. נתתי לך את הגר שפחתי לאישה נוספת, וראה איך היא מתייחסת אליי. פתאום חשובה לשרי דעתו של אלוהים בעניין. איפה היה אלוהים בזמן שהגתה את התוכנית? אברהם ושרי התרכזו במציאת פתרון לבעיית העקרות והירושה, בלי לשאול את אלוהים בתפילות ובתחנונים, אם הפתרון הזה מקובל עליו. למעשה הם ידעו מה תהיה תשובתו, והחליטו לפעול בניגוד לרצונו. לא קשה להבין לליבם בהתחשב בגילם המאוחר, אבל אלוהים כבר הראה להם שהוא פועל באופן פלאי, ולעיתים בניגוד להיגיון האנושי. זו הייתה דווקא הזדמנות להוכיח את אמונתם וביטחונם בו, בסבלנות שנדרשה מהם. אבל הם העדיפו להקשיב להצעת ליבם, ולא לחכות בסבלנות לזמן שאלוהים קבע. אברהם ידע מהי ערכה של הנאמנות ומהי שכרה. הוא התנסה כבר בלחצים החברתיים שניסו להסיט אותו מדרך האמונה והתגבר עליהם. לכן מצערת כל כך הנסיגה שלו. הנוהג של הפילגשות היה מקובל בתרבויות שבקרבן גרו אברהם ושרי בנדודיהם. אבל הם ידעו שאלוהים לא רואה את הנוהג הזה בעין יפה. אברהם ושרי חטאו בפרשה הזו, בעצם הרעיון לעקוף את הוראותיו של אלוהים וליצור עובדות בשטח, אבל מה שחמור יותר מבחינתו של אלוהים היה חוסר האמונה שלהם בדברו. ויאמר אברהם אל שרי, הנה שפחתך בידך, עשי לה הטוב בעינייך, ותענה שרי ותברח מפניה. אברהם הכיר בטעותו, אבל משאיר את היוזמה ואופן התגובה בידי שרה. למרות שהגר הייתה עמו זמן מה כאישה לכל דבר, הוא אינו מתייחס אליה יותר כאל אשתו, ואפילו לא כפילגשו. הנה שפחתך בידך, הוא אומר לשרי. במטרה אולי להחזיר לה את כבודה האבוד. תגובתה של שרי הייתה כה חריפה, עד שלהגר לא נותר לה לברוח מפניה. מסתבר ששרי קיבלה על עצמה משימה שמעל לכוחה, בלי לדעת אם תוכל לעמוד בה עד הסוף. מוסר ההשכל מהפרשה הזו, הוא שקודם כל הייתה צריכה שרי להאמין להבטחותיו של אלוהים. אבל מהרגע שהחליטה לפעול על דעת עצמה, הייתה צריכה להיות מציאותית יותר ביחס לאגר, ולא להעלות אותה לדרגה השווה לה. התחלות אמיצות שאין עימן הגשמה והמשך, גורמות להתעוררות והתלקחות אשר סופן דעיכה ושקיעה. בריאת אגר למדבר פירושה היה גזר דין מוות כמעט ודאי, אם לא יקרה איזה נס שיציל אותה. וימצאה מלאך אדוני על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. ויאמר, הגר שפחת שרי, אי מזה בת ואנה תלכי. ותאמר, מפני שרי גבירתי אנוכי בורחת. ויאמר לה מלאך אדוני, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. ויאמר לה מלאך אדוני, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. הגר הרחיקה לכת בבריחתה מחברון עד מדבר שור שבאזור ים סוף. ויעשה משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור והלכו 3 ימים במדבר ולא מצאו מים. מדבר שור הוא אזור צחיח ביותר. באפיסת כוחות נגלה אליה מלאך אדוני ומצווה עליה לחזור לאוהלו של אברהם ולסבול את עינויי שרי. בקשה זו כמובן קשה להגר, שהרי זה עתה ברחה מידי גבירתה שאינתה אותה, ולפיכך ממשיך המלאך ואומר 2 אמירות נוספות, כדי לשכנע אותה בגמול, אם תיאתר לבקשה הזו. האמירה השנייה, הרבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב, מתיישבת עם הבטחות קודמות של אלוהים, משום שהילד הוא מזרע אברהם. ולמרות שנסיבות הריונה לא טעמו את תוכניות האל, גם לא יהיה חלק בברכת אלוהים על זרע אברהם. והאמירה השלישית של המלאך היא, ויאמר לה מלאך אדוני, הנה הרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אדוני אל עונייך. והוא יהיה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו, ועל פני כל איכיו ישכון. הקשר בו נאמרו דברים אלה אינו יכול לסבול פירוש שלילי לחלוטין או ביקורתי על הגר או על זרעה. המלאך אמר לה לשוב ולהתענות אצל גבירתה, וכעת הוא מנסה לשכנע אותה לעשות כדבריו, ועל כן הוא מבטיח לה הבטחות שונות. אין זה מתקבל על הדעת שברצף ההבטחות והשכנועים יאמר המלאך להגר דבר שלילי אודות זרעה. אדרבה, יש למצוא את הפן החיובי שבדבריו, שעלול לשכנע את הגר לעשות כדבריו למרות סבלה האישית. ראשית אומר המלאך להגר כי הוא יהיה פרא אדם. הפרא מובא במקרא במספר מקומות כחיית מדבר שלא ניתן לביית אותה. כך למשל בירמיהו פרק ב' פסוק 24, או באיוב פרק ל"ט פסוקים 5-7. הפרא הינו סמל לחופש נצחי, חופש שהאדם אינו יכול לכבול תחת שלשלאות. בפרשה שלנו יכולה להשתמע הנבואה הזאת גם כברכה זמנית. השיעבוד של הגר ובנה ישמעאל אינו נצחי, והוא עתיד להשתנות. בנה יפרוק מעליו את עול השיעבוד, ויהיה חופשי כפרה. גם הביטוי ידו בכל ויד כל בו יכול להתפרש בכיוון הכלכלי במובן שהוא מסוגל לעשות ולהצליח בדברים רבים ומגוונים, כשהדגש הוא על אספקט המסע ומתן. כסוחר שמרכולתו עוברת מיד ליד, ידו בכל מיני סחורות, ועל ידי מסע ומתן יד כל סחורה תהיה בו. ישמעאל אם כן מובטח בשחרור מעול העבדות ובהצלחה הכלכלית בחייו. ייתכן ויש באמירה הזו גם הבטחה להתיישבות בחבל ארץ, ועל פני כל אחיו ישכון. למרבה ההפתעה, כל הפרמטרים שפגשנו בברכת המלאך להגר, נאמרו כבר לאברהם בנוגע לירידת ישראל למצרים. גם שם נגלה אלוהים לאברהם ומבטיח לו הבטחות דומות, אך לפני מימושן על העם להיכנס תחת עול שיעבוד של עם זר ולהתענות תחת ידו. בצד עינוי זה מובטח לאברהם ריבוי זרע, וכך נאמר אף להגר. ובאחרונה מבטיח אלוהים לאברהם כי זרעו ישתחרר מעול השיעבוד והעינוי, ויהפוך לעם חופשי. ויציאה זו לחופשי תגרור אחרי ההצלחה הכלכלית. וכך התבשרה גם הגר. מה ביקש הכתוב לרמוז לנו בזיקה שבין ברית בין הבתרים לגירוש הגר ולהבטחות שניתנו לה על ידי המלאך? נראה לי שהתורה מבקשת לשדר אי נוחות ממעשיה של שרי. העינוי שעוברת הגר בא ביוזמתה של שרי, ולמעשה כל מה שעשתה שרי לא היה טוב בעיני אלוהים. כמו שאמר המלאך להגר, כי שמע אדוני אל עונייך. אלוהים היה לצידה של הגר בסבלה. גם ישראל במצרים נושאים בשל העבדות הקשה והבלתי הוגנת, שבעתיה נחלץ אלוהים כאל מוסרי ושופט צדק וגואל אותם. וישמע אלוהים את נעקתם, נאמר שם. כך גם נחלץ אלוהים לעזרת החלש בסיפור הגר, ומבטיח להושיע אותה מעינוייה הקשים תחת ידי שרה. אמנם צריכה הגר לשוב לבית אברהם כדי שישמעאל ייוולד תחת חסותו של אברהם, אך הפיצוי בו יבוא. חטאו של ישמעאל יהיה שהוא ינצל לרעה את החופש שניתן לו, יפנה לדרכו ולא יעבוד את אלוהי אביו. אם מסתכלים על הפסוק לאור 4,000 שנות היסטוריה במזרח התיכון, רואים עד כמה סטה ישמעאל וניצל לרעה את הברכות שניתנו לאמו. בני ישמעאל היו והינם עד היום פראי אדם החיים על חרבם. השבטים הבדואים חיים על צונם וגמליהם, אבל הם לא בוחלים לשלוח את ידם בשוד וביזה כשההזדמנות נקראת בדרכם. הערבים רואים באברהם את אביהם, אולם ללא ברכת האל, הם בניו של ישמעאל, בנה של הגר, ולא של שרה. שאול משתמש בסיפור הגר כאלגוריה לעניין העבדות לחוק. באיגרת אל הגלטים פרק ד' הוא כותב, הלא כתוב שלאברהם היו שני בנים, האחד מן האמה והשני מהאישה החופשייה. אך בן האמה נולד לפי הבשר, ואילו בן החופשייה על פי ההבטחה. הדברים האלה הם משל לשתי הבריתות. האחת מהר סיני היולדת לעבדות, והיא הגר. הגר מסמלת את הר סיני שבערב ומקבילה לירושלים של ימינו, כי היא בעבדות עם בניה. אבל ירושלים של מעלה, בת חורין היא והיא אם לנו. סוף ציטוט. הר סיני וירושלים של מטה, מהווים את המוקד להשתחוות לאלוהים שנמצאת בעבדות לתורה שניתנה מסיני, וירושלים של מעלה היא עיר האלוהים שבה מולך ישוע ושהמאמינים יהיו אזרחיה ביום מן הימים. ירושלים של מעלה תרד בימי המשיח לארץ ותהיה מרכז לשלטונו. ותקרא השם אדוני הדובר אליה, אתה אל רואי, כי אמרה, הגם הלום ראיתי אחרי רואי, על כן קראה לבאר, באר לחי רואי. הנה בין קדש ובין ברד. כאן יש חיזוק לסברה שהמלאך שהופיע להגר היה ישוע המשיח, הרואה הטוב שמחפש את העובדים. היא הבינה שהדובר אליה הוא אלוהים שגם רואה אותה, ולכן קראה לבאר שלידה התרחש המפגש ביניהם, באר לחי רואי. למרות שברחה מאוהלו של אברהם, נוכחה הגר לדעת שאדוני אלוהיו של אברהם רואה אותה בכל מקום בו היא נמצאת, גם אם התרחקה מהבית מרחק רב. למצרים הייתה תפיסה אלילית פרימיטיבית לגבי האלוהות, והיא התרגשה מאוד מכך שאדוני אכן רואה אותה ודואג לה. לפתע הבינה הגר מה גדול חסדו של אלוהים, כאשר ראתה עד אנה מוכן אלוהים להרחיק לכת כדי למצוא את השה העובד ולהחזירו אל מכלה הצון. אחרי הכל, החטא היה של אברהם ושרי ולא שלה, ולכן מתייחס אליה אלוהים ברחמים רבים. זהו אדוני האל שרואה אותנו ורוצה בקרבתנו. ותלד הגר לאברהם בן, ויקרא אברהם שם בנו אשר ילדה הגר ישמעאל. ואברהם בן 80 שנה ו-6 שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. אסור לנו לשכוח שגם ישמעאל הוא בנו של אברהם. אברהם הגיע לגיל 86 ועדיין אין זכר לבן שעתיד לרשת את ההבטחה. לפני שנמשיך לפרק י"ז, הייתי רוצה לסכם בשלב זה את 7 ההתגלויות של אלוהים לאברהם. 5 מהן כבר ראינו, כפי שנוכחנו לדעת, ההתגלויות היו קשורות תמיד בניסיונות שבהן העמיד אלוהים את אברהם, שרק בחלקן עמד אברהם בהצלחה. הניסיון וההתגלות הראשונה הייתה הקריאה של אלוהים לאברהם לעזוב את אור כסדים, ביתו ומקור עושרו, וללכת לארץ בלתי נודעת. אברהם הגיב לקריאה, גם אם באופן חלקי, בצרפו למסע אנשים שאלוהים לא ביקש שיצטרפו. אמונותו הייתה חלשה עדיין, אבל לפחות הוא קם ועוזב את אור. אחרי שהגיע סוף סוף אברהם לארץ המובטחת, מתגלה אליו אלוהים פעם נוספת. אבל בגלל הרעב שהיה בארץ, יורד אברהם למצרים. הירידה מצרים הייתה נסיגה באמונה, והאושר שצבר אברהם במצרים לא נאסף בברכתו של אלוהים, ולכן היה לאבן נגף ביחסיו עם לוט. אנשים נבחנים באופן שבו הם מתעשרים ומתייחסים לאושרם, וכן האושר הופך לאבן נגף בחיי מאמינים רבים. למען האמת, קיוויתי תמיד שאלוהים יבחן אותי באושר ולא בדברים אחרים, אבל כנראה שקשה לבטוח בי בנושא הזה. האושר שהביאו ממצרים גרם לפירוד בין לוט לאברהם, אבל אברהם לא שכח מאלוהים והוא היה נדיב ורחב לב כלפי אחינו. אברהם נפרד מלוט ואלוהים התגלה אליו פעם נוספת. המלחמה במלכי המזרח הייתה מבחן חשוב שבו עמד אברהם וניצח. הוא הכניע את אויביו, סרב לפיתוי שהציב בפניו מלך סדום, וקיבל ברצון את ברכתו של מלכי צדק. אחר הדברים האלה התגלה אלוהים בפניו פעם נוספת וחיזק אותו בברכתו. עוד ניסיון שבו העמיד אלוהים את אברהם היה העיכוב בלידת בנו יורשו. אלוהים השחה את לידת הבן ואברהם איבד את סבלנותו ונענה להפצרותיה של שרי לפעול בניגוד להוראות האלוהים. כתוצאה מכך נולד ישמעאל ובני ישראל סובלים עד היום מאיבתם של בני ישמעאל. שני הניסיונות האחרונים של אברהם התרחשו בעת חורבנה של סדום ובהקרבת בנו יצחק. הפרק שאותו נלמד בתוכנית הבאה, פרק י"ז, נחשב בידי רוב הקוראים והמפרשים לשיאו של ספר בראשית כולו. כאן קוראת אלוהים ברית נוספת עם אברהם וחוזר פעם נוספת על הבטחותיו. הוא מבהיר לאברהם שישמעאל אינו הזרע המובטח והמבורך, וזה יהיה הבן שיוולד לו משרי אשתו. הפרק רווי בסמלים וסימנים, כמו שינוי שמו של אברהם לאברהם ושמה של שרי לשרה. המילה שהיא הסמל הבולט ביותר בברית הזו, היא הסימן הנראה לעין שמבליט עד היום בין היהודים והמוסלמים לשאר בני האדם. כאן מגלה אלוהים את עצמו בפעם הראשונה בשם אל שדי. בכל מקום בו נזכר אלוהים בשם זה, הוא מצורף לברכת הפריון ומתן הארץ. זה עתה נתקלנו באדוני אל רואי, הרואה באלבון העלובים. וכבר הכרנו את אלוהים שדן את הבריות ובורא שמיים וארץ, ואת אדוני אלוהים שופט הצדק, ועוד נכיר את אדוני אלוהי צבאות שנלחם ברשעים. בכל מקום שהכתוב נוקט בשם אל שדי, מי ששומע את השם נמצא בצרה, והשם הזה בא לעודדו ולחזקו. וכן בשם הזה בא אלוהים לעודד את אברהם ושרי ששרועים בעקרותה של שרי. ויהי אברהם בן 90 שנה ו9 שנים, וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפני והיה תמים. אברהם היה בן 86 כאשר נולד ישמעאל, ורק 14 שנה מאוחר יותר נולד יצחק. השם אל שדי שבו נגלה אלוהים לאברהם ולשאר האבות, רומז להשגחה מיוחדת, כדברי מחבר התהילים. יושב בסתר עליון, בצל שדי יתלונן. אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אבטח בו, בעברתו יסח לך ותחת כנפיו תחסה לו. לא תירא מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. תהילים, פרק צדיק א'. התהלך לפני והיה תמים. ההתהלכות לפני אדוני קשורה לשירות. לעלי הכהן, אומר אלוהים, ביתך ובית אביך יתהלכו לפני. והוא התכוון לכך שישמשו ככהנים. המקרא עושה שימוש נרחב בפועל ללכת, שמורה על הזדהות אקטיבית של ההולך בדרך מסוימת, או לצידו של מישהו. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ולא תלכון אחרי אלוהים אחרים. אלוהים אומר לאברהם להתהלך לפניו ללא משוא פנים, בתמימות ובאמונה שלמה. גם בני ישראל נצטוו לכך במילים, תמים תהיה עם אדוני אלוהיך, התהלך עמו בתמימות ותצפה לו, ואל תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך, קבל אותו בתמימות ובלב שלם.
תודה לכם על האזנתכם, ולהתראות.